פרק פסוק כ"ב. הלא יטעו חורשי רע וחסד ואמת חורשי טוב. הלא יטעו חורשי רע. אז הוא אומר כך, ייחס ואמר חורשי רע. מה הכוונה חורשי רע? בעלי המחשבות הרעות, בעלי המחשבות הרעות, אשר בראותם עניות הענבים ומות ידם, הם רואים את החולשה של הענב, יבזו ויאמרו לו, הענב הוא לא רק ענב, הוא ענב הוא גם אני. אז הם מבזים את העני, יבזו ויאמרו לו, לו חפץ השם יתברך בו, לא קרו כל אלה. הנה, יש ראיה מהמצב שלך, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. כעניין שאמרו חבריו של איוב, בבוא עליו איסורים, שנאמר, על אשר לא מצאו מענה, וירשיעו את איוב. ונאמר, כי לא דיברתם אליי נכונה, כעבדי איוב. אז לעילה קורא שלמה המלך חורשי רע. עוד ייתכן לפרש, הלא יטעו יועצי רע, והם המחטיאים את חבריהם, וסופם שיטעו ויקשלו, וחטאו גם הם. כמו שאמרו ז"ל, כי המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. פסוק כ"ג, בכל עצב יהיה מותר, ודבר שפתיים אך למחסור. בכל עצב יהיה מותר. אז הוא אומר כך, יאיר במקרא הזה את מה שלמה המלך רוצה ללמד אותנו בפסוק הזה, בכל עצב יהיה מותר, יאיר במקרא הזה על הזריזות. אמר, כי לעולם יימצא יתרון בכל עמלו. את אדם זריז, זריז הכוונה היא זריז ועמל, כן? משקיע עבודה, יגיעה, אמר כי לעולם ימצא יתרון בכל עמלו. כי בכל עת שיגע האדם, אם מעט ואם הרבה, אם בחוכמה ואם בדרך ארץ, אי אפשר שלא יעלה בידו תועלת.
מה זה קשור לעצב?
מה?
מה זה קשור לעצב?
אז מה הוא מפרש? הוא מפרש שהפירוש הוא, החידוש של הפסוק הוא חידוש שנוגע לזריזות. עצב הכוונה היא, כמו שהוא אומר, עמל. בכל עצב יהיה מותר. המילה עצב פה היא ביטוי שבא להגיד כשאדם עמל, וכמו שהוא אומר, כן? בין בחוכמה, חוכמה הכוונה תורה, בין בדרך ארץ, גם בדברים שאינם תורה, אבל הוא משקיע עמל, אז הוא אף פעם לא יפסיד. אי אפשר שלא יעלה בידו תועלת. זה פירוש אחד, דבר מעניין. הוא מביא כאן למטה, בתלמידי רבנו יונה, במסכת ברכות, הם גם כן מביאים את הפסוק הזה ומפרשים אותו. בכל עצב יהיה מותר, כלומר, בכל עצב שהאדם עצב, יש בו יתרון. מעניין, כאן מפרשים עצב מלשון עצבות, כדי שלא ישמח וימשך אחרי תענוגי העולם הזה. ואז הוא מיד מסתייג, ואינו רוצה לומר שישתדל האדם שיהיה עצב. כן? לא, שהאדם לא יעשה השתדלות להיות עצב. מדוע? היצבון חולי הגוף. וכשאדם חולה, אינו יכול לעבוד את הבורא יתברך כראוי. אלא שלא יהיה שמח ולא עצב. כי אם על אמצעי, זאת אומרת, מצד אחד שלא יהיה שמח, מצד שני גם לא יהיה עצב. אלא בדרך האמצע.
אבל לא שמע לפסוק תחת השם ועבדת השם.
הנה, אתה אומר, אלא שלא יהיה שמח, הוא אומר, ולא עצב, כי אם על אמצעי, הוא פשט נקרא, שפשטות הפסוק הוא אומר, עצב, הנה, הוא הגיע לפירוש שלו, לפשט של הפסוק. הוא פשט נקרא, עצב הוא מלשון עמל. כמו שכתוב בפרשת עץ הדעת, בספר בראשית, בעיצבון תוכלנה. הוא רוצה לומר, כל, שם, מה הכוונה בעיצבון? בעמל, ביגיעה. הוא רוצה לומר, וזה הפירוש שהוא אמר אצלנו. והוא אומר, זה פשט הפסוק. הוא רוצה לומר, כל עמל שהאדם עמל במלאכתו, יש בו תועלת. ואפילו שאינו מרוויח בכלום, תועלת יש לו. למה? מעניין. כאן הוא אומר חידוש יותר גדול. אצלנו הוא אמר, אי אפשר שלא יעלה בידו תועלת. כאן הוא אומר, יש, תועלת יש לו בה. מה התועלת? כיוון שאינו יושב בטל. זה גם כן תועלת. הוא לא יושב בטל. שהבטלה מביאה לידי שיעמום. ודבר שפתיים אך למחסור, כלומר, אבל כשיושב בטל, הוא מדבר כל היום, לא יבוא לו מהדיבור כי עם חיסרון, שברוב דברים לא יחדל פשע. איך אצלנו אומר? הוא דבר שפתיים אך למחסור, ולעולם יימצא חיסרון בשיחה הבטלה. מדוע? כי היא גורמת הבטלה ברוב הפעמים. הוא כבר נתבאר רוע מידת הבטלה בכמה מקומות, ונתייחסה השיחה הבטלה לשפתיים. וכמוהו, הפסוק בישעיהו, אמרתי אך דבר שפתיים, כי אינה ראויה, שיחה בטלה, אינה ראויה להתייחס אל הלב. זה משהו חיצוני לחלוטין. בכל פנים, יש בזה רק חיסרון. אין בזה שום תועלת. עכשיו הוא מביא עוד פירוש, גם יש לפרש, הוא דבר שפתיים. מה זה דבר שפתיים? הפירוש הפשוט, כמו שהוא הביא הפירוש הקודם, כוונת דיבור, שיחה בטלה. שיחה בטלה, אדם מדבר בלי שום תועלת. כן? לא עושה שום דבר ומדבר. אך גם יש לפרש, הוא דבר שפתיים המתפאר על המעשה אשר בדעתו לעשות. כי המעשה תלוי בשם יתברך. איננו ביד האדם. ותמעול בו מחשבתו בישענו על בית אדם. אדם מתפאר במעשה שהוא עדיין לא עשה. כן? דבר שפתיים, הכוונה היא, המתפאר על המעשה אשר בדעתו לעשות. מדוע? מדוע שאדם לא יתפאר על המעשה שבדעתו לעשות? כי המעשה תלוי בשם יתברך. איננו ביד האדם. ותמעול בו מחשבתו וישענו על בינתו וכוחו. פסוק כ' ד' עטרת חכמים עושרם, איוולת כסילים איוולת. עטרת חכמים עושרם. אז הוא אומר כך, עטרת חכמים שהיא עושרם, באמת מעניין, הוא אומר ככה, זה לא, הפסוק לא מחולק לשניים, כביכול, עטרת חכמים עושרם, היא איוולת הכסילים, באמת, אצל העושר, אצל החכם, העושר הוא קישוט, אצל הכסיל, ההפך, הוא איוולת, זאת אומרת, עטרת חכמים עושרם, איוולת כסילים, היא איוולת. אצל החכם העושר הוא קישוט, יש לו בבין, הוא מקשט אותו. אבל אצל הכסיל, להפך, הוא הופך אותו לאוויל. אז הוא מסביר. אולם היא איוולת הכסילים, איוולת כסילים איוולת. ישנות הלשון, את זה שהפסוק כותב, איוולת כסילים איוולת, לחיזוק הדבר. וכן מצאנו במלאכים קשר קשר והעניין, אז הוא מסביר, עכשיו הוא מסביר, מדוע באמת העושר הוא מקשט את החכם? אז הוא אומר, כי העושר עטר את החכמים, כי הפסוק אומר בקהלת, קהלת, שלמה המלך אומר, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אדם יכול להיות חכם, אבל אם הוא מסכן, אם הוא עני, לא מתייחסים למה שהוא אומר. לו היה עשיר, אז החוכמה שלו לא הייתה בזויה, היו מתייחסים לדברי החוכמה שלו. אבל כיוון שהוא עני, אז חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. והחכמים, אומר עכשיו, הוא מסביר עכשיו רבנו יונה, והרחמים בעת הצליחם באושר ובכבוד תעוז ידם לנסה לצדיקים. זאת אומרת, כשהחכם, כשהוא מצליח גם באושר וגם בכבוד, הוא באמצעות האושר והכבוד מרומם את הצדיק. האנשים מעריכים את הדברים שלו בגלל שהוא גם עשיר, הוא לא רק חכם, ובאמצעות החוכמה הוא מרומם את הצדיק. והוא גורם ולעורר עירת השם יתברך ועבודת השם יתברך בעולם, להשפיל הרשעים והחניפים ולהרים ראש האמת. זאת אומרת, שאדם הוא לא רק חכם, הוא גם עשיר, אז הדברים שלו יש להם השפעה בכל התחומים. אכן העושר, אבל זה אצל החכם. אבל אצל הכסיל, אם יש לו עושר, אכן העושר לכסילים היא איתו. עיקר היוולתם מכמה טעמים, מכמה פנים. למה? כי אצל הכסיל, קודם כל, זה גורם לו גאווה. העושר שיש לו גורם לו להתגאות, כי אז ירום לבבם. וגם העם ייקשלו ויכבדו את הטיפש הזה, וישובו רבים לכסלה, הוא ימשוך אחרים אחריו, כן? בירותם יד הכסילות גוברת. והם ירימו קרן לרשעים. גם תהי לאל ידם למלות חפצם בעברות, בעברות ובחטאים. אז כמה וכמה, כמה וכמה תחומים שבהם כביכול הרשע מפסיד על ידי האוויל מפסיד כשיש בידו עושר. גם יש לבאר עוד לשון המקרא על העניין הזה. איוולת כסילים בהעשירם, אז היא איוולת, כתוב, איוולת כסילים איוולת. אז הוא אומר, מה הכוונה? כשאיוולת כסילים, כשהם, האוויל הוא גם עשיר, זה איוולת גמורה. ויתכן לפרש, כי סוף המקרא להשלים טעם לתחילתו. והראיה, כי לא אמר ואיוולת כסילים בבב. הוא בא להראות שהדבר כן, שעטרת חכמים עושרם, כי אז איוולת הכסילים ורישתם אז זאת אומרת, הוא רוצה לומר שהפסוק הוא יש בו נושא אחד נמשך. זאת אומרת, הפסוק מתחיל עטרת חכמים עושרם, וכשעטרת חכמים עושרם, אז איוולת הכסילים ורישתם תחשב איוולת גמורה נגד בני אדם. זאת אומרת, זה המשך אחד. כשהעושר אצל החכם הוא משמש כקישוט, אז ממילא רואים בעיניים שאצל האוויל העושר הוא להפך, הוא איוולת גמורה. אז בא לידי ביטוי העובדה שאצל, רואים את זה כנגד זה. רואים את העושר אצל החכם שהוא משמש לו כקישוט, ואז רואים גם שאצל האוויל, שהוא גם כן עשיר, אבל אצלו ניכר בדיוק ההפך, שזה איוולת גמורה, זה מה שהוא אומר. ומדוע? כי בשבט החכמים בשפל לא תיוודע איוולת בארץ. זאת אומרת, מתי נוכחים כולם שאצל האוויל העושר הוא באמת איוולת גמורה? כשרואים אצל החכם את רואים אצל 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 החכם את העושר, איך הוא מקשט אותו, אז ניכר ההבדל שבין החכם לבין האוויל. זה מה שהוא אומר, כן? לא תיוודע, כי בשבט החכמים בשפל, כשהם לא עשירים, לא תיוודע איוולת בארץ, כי יבחרו רבים בדרך הרשע והם יחשבו שזה חוכמה.
בטח יש אנשים שהם לא חכמים ועשירים,
אבל זה מה שהוא אומר, אצל העשיר שהוא הביל, כן? רואים, בא לידי ביטוי העובדה שאצלו ההפך, העושר לא רק לא מקשט אותו אלא ההפך, הופך אותו לטיפש. צריך להיות הביל, אבל הביל זה לא רשע, הביל זה טיפש, כן? יש רשע שהוא חכם, חכם להרע. פסוק חפי, מציל נפשות את אמת, ויפיח כזבים מרמה. מציל נפשות את אמת. אז הוא מסביר. מציל נפשות, איזה נפשות? לא כתוב מציל נפש, מציל נפשות. אז הוא אומר, מציל נפשות, נפש העושק ונפש העשוק. ואת, הוא מדבר פה על, על שני אנשים. אחד, אדם רע, שעושק, עושק אדם אחר. אמרנו כבר, מה זה לעשוק? לעשוק הפירוש הוא, אדם, אדם, אתה חייב לאדם כסף, עבור עבודה שהוא עשה לך, כן? ואתה לא משלם לו. זה נקרא לעשוק את ה... אתה עושק אותו. אז, אז מציל נפשות, אומר הרבנו יונה, נפש העושק ונפש העשוק. יש אדם שעושק אדם אחר, יש פה עשוק ויש פה עושק. אז, אז הוא אומר כך, נפש העשוק הוא מציל, כי ישב ישיב לו העושק אשר עשק, ויציל נפש העושק מן האבון, ויכלענו מבו בדמים, ויחסוך נפשו מנשחת. זאת אומרת, אם אתה לוקח מאדם שחייב לשני, כמו שאמרתי, עושק את השני, אתה לוקח ממנו את הכסף שמגיע לעשוק, ואתה נותן אותו לעשוק, אתה מציל את שניהם. אתה מציל את העשוק מהעושק, שהוא עשק אותו, ואתה מציל את העושק גם כן, מחטא. בכוח אתה עושה את זה, אבל אתה מציל אותו, כן? מצד אחד אני מציל את העשוק מיד עושקו, מצד שני אני מציל, אני מציל את העושק, מחטא, מהעבירה, כן? אם, אתה, אם יש אדם שעושה רע לשני, זה שהוא עושק אותו, כמו שאמרתי, אדם חי, אתה חייב כסף למישהו, ואתה לא משלם לו, אתה, הוא עבד אצלך, פועל עבד אצלך, לא שילמת לו, אתה עושק אותו. אז בא אדם לוקח את הכסף מזה שעשק, ונותן אותו לעשוק, למי שמגיע לו, אז הוא מציל את שניהם, הוא מציל גם אותו וגם אותו. אתה מבין? את זה, את, את העשוק הוא מציל, בזה, שהוא דואג לו שיהיה לו את הכסף שמגיע לו, נכון? ואת העושק הוא גם כן מציל. מדוע? הוא מציל אותו מהעבירה. כן? זה מה שהוא אומר, מציל נפשות את אמת, ויפיח זווים מרמה. מה פירוש ויפיח זווים מרמה? אז הוא אומר, ואשר יפיח זווים. מה הכוונה יפיח? יש פסוק, פסוק נוסף, כתוב בו, יפיח אמונה יגיד צדק. והטעם, מי שדבריו ושיחתו, מה זה יפיח? יפיח זה לשון דיבור. מי שדבריו ושיחתו תדירים בכזב. אדם שבאופן קבוע מדבר דברי שקר. כן? גם כי לא העיד בחזב בבית דין. הוא לא בא להעיד עדות שקר בבית הדין. ולא ענה שקר באחיו. אבל הוא איש מרמה. הוא כל היום מוציא מהפה שלו דברי שקרים. כן? אז הוא אומר, איש מרמה הוא. כי קל עליו לרמות חבריו בפועל ולהונותיו. אחר שאין השקר נמאס בעיניו. והוא מרגילו על שפתיו. כי לא ייבדל אדם מן המרמה וההונאות בעת שיפגע יצרו בהזמנתם. זאת אומרת, הוא אומר, כדי לא לשקר ואת לא להיכשל, יש מציאות של אדם משקר, אדם מספר לשני דברים לא נכונים. הוא הוציא שקר מהפה, אבל הוא לא עשה בזה רע. אבל אם אדם, הבעיה היא שכשאדם מתרגל להוציא שקרים מהפה, אז הוא הופך להיות אדם, איש מרמה, אדם שמוציא דברים, דברי שקר מהפה שלו. בהתחלה הוא מוציא את הדברים לא בשביל, הוא לא עבריין, הוא לא גורם רע לאף אחד, וזה שהוא משקר. אבל כשאדם מתרגל להוציא שקרים, הוא יוציא שקרים באופן שגם הוא יזיק לשני. זה מה שרבינו יונה אומר. אתה מתחיל, לכן התורה אומרת, מדבר שקר תרחק. אדם צריך להתרחק מהשקר. כי מדוע? משום שאם אתה לא מתרחק, גם אם אתה לא מזיק בשקרים שלך, אבל יגיע שלב שבו אתה תזיק, כי התרגלת לדבר שקר. הרבינו יונה משתמש בביטוי, צריך להגיע למצב, כדי שאדם לא ידבר שקר באופן, את אדם לא יוציא שקרים להזיק לשני, צריך להיות במצב בלתי עם ישנה השקר וירחיקהו. צריך לסנוע את השקר. בלתי עם ישנה השקר וירחיקהו. זה ההדרכה. הלאה. כתוב אחר כך, ביראת אדוני מבטח עוז, ולבניו יהיה מחסה. ביראת אדוני מבטח עוז. אז הוא מסביר כך, יראתו בטח, ופחדו אשקט. זאת אומרת, יראת השם היא נותנת ביטחון, והפחד מהשם גורם לאדם להיות שקט. יראת השם, יראתו בטח, ופחדו אשקט. גם לבני הירא, אדם שהוא ירא, יש בו יראת שמיים, אז זה לא משפיע רק עליו, זה משפיע גם על הבנים שלו. גם לבני הירא יראתו למחסה, והביטחון יתר על המחסה. יש פה שתי מדרגות. יש מדרגה של ביטחון, ויש מדרגה, הלשון של הפסוק, ביראת השם מבטח עוז, ולבניו יהיה מחסה. זאת אומרת, כשאדם הוא ירא השם, אז ההשפעה היא גם על הבנים. על הבנים כתוב מחסה, אבל לא עצמו יותר ממחסה. זה מה שהוא אומר, מבטח עוז. אז הוא אומר, והביטחון יתר על המחסה, שנאמר, טוב לחס... מעניין מאיפה הוא מביא ראייה. טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. איך הוא מוכיח? כתוב, טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. זאת אומרת, להיות בדרגה של ביטחון של מחסה בקדוש ברוך הוא, מחסה זה פחות מביטחון. אבל עדיף מחסה בהשם מבטוח באדם. רואים שהמילה ביטחון יש בה יותר מאשר מחסה. אבל לחסות בהשם זה עדיף על ביטחון באדם.
איך אומרים שיראת השם גורמת פחד, ביטחון?
בבקשה?
איך יראת השם גורם...
או, אז הוא אומר כך, אני אקרא את זה לרגע אחד. הנה.
37?
הנה, 37, כן, 37, 38. אני אקרא את זה בפנים. ברש"י שם, על הפסוק הזה כתוב, חיסיון זה אינו אלא לשון חיסיון צל. מחסה, מה זה מחסה? מחסה זה מקום שנותן לך צל, כן? מחסה משמש או מגשם, כן? מין גג, מה שנקרא. מה זה מחסה? מחסה זה גג, כן? אז הוא אומר, חיסיון זה אינו אלא לשון חיסיון צל ודבר מועט. מבטח? כן, דבר בריא וסמך חזק. ואף על פי כן, טוב לחסות בהשם, כן, מהבטחת בני אדם. עכשיו, בתלמידי רבנו יונה בברכות, מובא כך, שם הגמרא מסבירה, כשאנחנו מברכים את ברכת מגן אבות, כן, הברכה הראשונה של 18, כתוב שאדם אומר ברוך, כן? כשהוא אומר ברוך קוראה, וכשהוא אומר את שם השם, ברוך אתה השם, כשהוא אומר את שם השם, אז הוא זוקף, כך כתוב. אז אומרים שם תלמידי רבנו יונה, מה הסיבה? למה בברוך הוא קוראה, ובהשם הוא זוקף? אז הוא כתוב כך, והטעם להיות קוראה בברוך ולזקוף בשם, מפני שבשעה שקוראה, מה הקריאה מסמלת? בשעה שקוראה מראה את הפחד והיראה שיש מלפניו. כשאדם קוראה הוא מראה את הפחד והיראה שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, שיש מלפניו. וכשזוקף מראה הביטחון שיש לו בו בכל ענייניו שיטיב אליו. אומרים שם תלמידי הרבנו יונה, וזה תלוי בזה. זאת אומרת, הביטחון תלוי ביראת השם. זה תלוי בזה. שמי שירא מהשם יתברך, הוא בוטח בו. מי שירא מהשם יתברך, הוא בוטח בו. בסוגריים, מה שאין כן בבשר ודם. שמי שירא, הוא מפחד, ירא הוא מפחד, מבשר ודם, לעולם אינו בוטח בו שיטיב לו. אלא אדרבה, מתיירא שיזיקהו. אבל הקדוש ברוך הוא, מי שירא, מי שירא ומפחד ממנו, בוטח בו. כעניין שנאמר, ביראת השם מבטח עוז. הוא מביא את הפסוק שלנו. זאת אומרת, רואים מתלמידי הרבנו יונה שההבנה היא זהה בהתליה. זאת אומרת, רמת הביטחון של האדם בקדוש ברוך הוא תלויה במידת היראה. ככל שאדם ירא יותר, הוא גם בוטח יותר. זה דבר מיוחד. בקדוש ברוך הוא, ככל שרמת היראה היא יותר גדולה, זה אומר שרמת הביטחון היא גם יותר גדולה. זה היה בעד תליה. זה מה שהוא אומר. יראת השם, פסוק חפזיים. יראת השם מקור חיים. לסור ממוקשי מוות. יראת השם מקור חיים. אז הוא אומר כך. יראת השם מקור חיים, מידה אחת, והיא מקור לכל הפעולות הנכבדות. זאת אומרת, כך הוא לומד הפסוק. השלמה המלך מלמד, תדע לך, המקור לכל המידות הטובות, עירת שמיים, עירת השם. עירת השם מקור חיים, מידה אחת, והיא מקור לכל הפעולות הנכבדות. ויש מידות נכבדות, ולכל אחת מהנה תולדות רבות, יש הרבה מידות טובות, ולכל אחת מהנה יש תולדות רבות, ומעשים עצומים תלויים בהם. אבל תדע לך שיראת השם יתברך היא מקור לכל המידות. שהנה, הנה, שהמידה הזאת תחתית ויסוד לכל המידות והפעולות הנכבדות. וכן אמר הנביא, בהשם יצדקו ויתעללו כל זרע ישראל, ואיש אין בארץ שלא יחטא, אם מעט ואם הרבה. והראיה הגמורה בשיעור יראת הנבראים היא מעניין. הראיה הגמורה בשיעור יראת הנבראים היא יראת המלך. ובאור העניין הזה בשרים הנקרא למטה, הוא מביא במספר 40, הוא מביא, הוא מצטט מהשערי תשובה. בשערי תשובה כתוב כך, מן העזרות התלויות בלב. הפסוק בדברים אומר, ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך. ואמרו אבותינו ז"ל, כל מקום שנאמר ישמר, פן ועל, הרי זה לא תעשה. הוזהרנו בזה לזכור את השם יתברך בכל עת. וחייב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד ההנהגות המחויבות מן הזכירה, כמו היראה והצניעות וקישוט המחשבות ומעשים חמודות. כי זרע הקודש ישיגו כל הנהגה נווה, והמתירה בעליה מזכירת השם יתברך. כמו שהפסוק אומר בישעיהו, זה הפסוק שהוא הביא בפירוש, בהשם יצדקו והתעללו כל זרע ישראל. ובאיגרת התשובה של רבנו יונה כתב, יראת אלוהינו ישתבח שמו לעד, יסוד התורה ומקור כל המצוות והעזרות והמוסרים. שנאמר, יראת השם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. ומצווה נאה וחומה נשגבה וגדולה וצורה עד השמיים, אשר לא תמוש כל היום מכל נפש האדם, היא יראת שמיים. כמו שנאמר, כי אם ביראת השם כל היום, ויזרח שמש היראה על הנפש ועל כל מצפוניה, למשול ביום ובלילה ברעיוניה, וזה הדבר יסוד הנפש, שנאמר, זכרו זאת והתאוששו, השיבו פושעים הלב. ועניין, והתאוששו, מה זה התאוששו? היווסדו, לשון יסוד, כן? בארמית, הוא מביא פסוק מעזרה, ואשיה יחיתו, אשיה זה יסוד, או אשיה יחיתו, אז התאוששו זה לשון יסוד. היסוד לכל המידות הטובות, יראת שמיים, וזה מה שכתוב בפסוק, יראת השם מקור חיים, לסור ממוקשי מוות, עד כאן.